שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את עומרי מטר מעמותת תחבורה בדרך שלנו. ובפרק זה ניסינו להבין את הבעיות התחבורתיות בישראל, ולפני שאנחנו מציעים להם מענה, לנסות לנתח אותם בבחינה כלכלית. מה הבעיה בחניה חינם? מה הבעיה בכבישים חינם? איך אגרות גודש יכולות לפתור את הבעיות? ומה התפקיד של תחבורה ציבורית בהסדרת כל הנושאים האלה, ובפתרון שלהם ככה שכולנו נוכל להגיע לעבודה בקלות ובמהירות. אז הנעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום עמרי.
שלום תמיר, כיף להיות כאן.
כיף להערך אותך, והיום אנחנו עומדים לדבר על תחום שבו אתם מהנדסי התנועה ומתכנני התנועה, או מהנדס תחבורה נכשלים, והוא בעצם, למה אנחנו עומדים כל כך בשעות בפקקים? אנחנו משקיעים המון זמן, המון מאמץ, אפילו ווייז לא עוזרת לנו בשביל להתגבר על הבעיה הזאת, זה גם מתסכל, זה אמנם טוב לתחום הפודקאסטים, אבל נראה לי שכולנו היינו מעדיפים להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בצורה הרבה יותר מהירה, יעילה, פחות תסכול, כשיש פקקים אז אנשים עוקפים ימין, עוקפים משמאל, יש כאלה שאפילו מעזים לנסוע על השוליים, ויש לנו תחושה, אתה יודע, כמו לעמוד ב... אפילו לא להגיד להבדיל, כמו לעמוד בתור, תור ישראלי הוא דבר לגמרי לא נעים, הוא יוצר חוסר נעימות, הוא יוצר מרפקיזציה, וכולנו בסוף יוצאים מזה מתוסכלים וזכותים כשאנחנו מגיעים הביתה. אז למה אתם נכשלים?
תראה, אני חושב שזאת שאלה מצוינת, שאלה שהרבה אנשים באמת שואלים את עצמם למה אנחנו עומדים כל כך בפקק. זה גם נובע מזה שאנחנו באמת מתמקדים בפקק, בהחצנה של התחבורה, לא בזה שאני רוצה להגיע מאלף לבית, שזאת המטרה שלי, אלא באמת במה קורה לי בדרך, שאני נחשף להרבה דברים שאני לא רוצה שיקרו. אמרת פקקים, אבל זה גם לא רק פקקים אגב, זה גם זיהום אוויר, זה רעש, זה תאונות דרכים. יש הרבה מאוד החצנות ובעיות בתחום התחבורה היום. ואני חושב שזה גם חלק מהייחודיות של התחום הזה, שזה בעצם תחום, חלק יגידו זה שוק של החצנות שליליות בעצם. כמעט כל מה שקורה בו, זה דווקא דברים שאני לא רוצה שיקרו, רק מה שאני רוצה זה להיות בבית פתאום. ויש פה בעייתיות, יש פה בעייתיות גדולה גם כשאנחנו מסתמכים היום בצורה מאוד משמעותית על הרכב הפרטי, משהו שהוא לא סקלבילי, פשוט לא מאפשר לנו לגדול עם הציפוף, עם האיור שאנחנו חווים, ולכן ככל שישראל גדלה, והיא גדלה ברוך השם ב-2% בשנה, מה שלא קורה ברוב מדינות העולם, זה מצריך מאיתנו הרבה תשתיות שפשוט אי אפשר כבר להקים אותם, אי אפשר לעמוד בהם, אלא אם כן אנחנו נעשה איזשהו מעבר שבו הרבה מאיתנו יעברו לדרכים יותר יעילות, זאת אומרת תחבורה ציבורית, אופניים, הליכה.
שנייה, אבל הרבה יותר יעיל זה כמובן רכב פרטי, אני יוצא מהדלת שלי, הרכב כבר מחכה שם, אני צריך להמתין לו שיגיע, ואז אני נוסע בדיוק לנקודה שבה אני רוצה להגיע, אני לפעמים גם נעזר בווייז, להפוך את זה לעוד יותר יעיל, אז השפה שאתה משתמש בה, השפה של יעילות, אתה לא מדבר על יעילות ליחיד, אתה מדבר על יעילות לכולנו, ועוד משהו שאני רוצה לגעת מהדברים שאמרת, אתה מדבר בעצם על זה שזה שוק של החצנות שליליות. אני רגע ירחיב על הנושא, כי זה מאוד חשוב מתחום אחר, שהוא ממש קרוב. נגיד שיש לנו מסעית, או רכב, והרכב הזה נסע כרגע בבוץ, או שכרגע יורד גשם, אמן אמן. והרכב הזה משפריט מים על כל שאר הרכבים, על השמשות של כל שאר הרכבים, אלא אם כן, אנחנו נשים לו איזה שהם מגני בוץ. עכשיו, לא אין אינטרס שיהיה לו מגני בוץ, בתור מסעית. בתור מסעית גם אף רכב אחר לא משפריץ עליו, כי הוא גבוה מהכביש, והשמשה שלו לא מתלכלכת מגשם ומדברים כאלה. אבל מכוניות פרטיות, מאוד מתלכלכות מהגשם הזה שמושפרץ מהמסעית. אז מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים, מסעית, כשאת נוסעת, אמנם את לא נפגעת אישית בעצמך, מזה שיורד גשם, ומזה שאת משפריצה על כולם, על כל מי שנוסע מאחורייך את הגשם הזה ישירות על השמשה ולא מאפשרת לו לנהוג, ולכן בגלל שאין לכם אינטרס אישי למסעיות, אנחנו מחייבים אתכם לשים מגני בוץ מאחורה, המגנים השחורים האלה שיש מאחורי כל גלגל, והמגנים האלה חייבים להיות באורך מסוים, והם עולים גם כסף מסוים שאותו חווה נהג המסעית, אבל זה בסך הכל נועד שאותו נהג מסעית הוא המונע הזול לנזק שהוא יוצר. הרי כמובן היו דרכים אחרות למנוע את הנזק הזה. אבל בגלל שהוא המונע הזול השקעה של כמה אלפי שקלים הוא יכול למנוע את זה, אבל המכוניות, ההשקעה שנדרשת מהם, ברמה, אם נתמחר את זה, זה לנסוע מאוד רחוק במסעיות כדי לא להיפגע. וזה יפגע בכל החברה שלנו, באופן כללי, אם מכוניות ייסעו רחוק או הם יתלכלכו, או דברים בסגנון הזה. ולכן אנחנו מעוניינים שכשיש למישהו החצנות והוא פוגע באחרים, אבל לא נפגע בעצמו, כלומר אין לו אינטרס אישי לא לפגוע באחרים מלבד ליבו הטוב, אז יבוא הרגולטור ויגיד, עכשיו אנחנו מעוניינים לתת לך הוראות על מנת לא לפגוע באחרים, או להטיל עליך את העלות שאתה פוגע באחרים. איך זה קשור לפקקים?
תראה, אני מאוד מסכים, בסוף הרכב הפרטי הוא מאוד מאוד יעיל, בטח לאדם שנוסע בו, כמו שאמרת, הוא מביא אותי בדיוק מהנקודה שאני רוצה לנקודה שאני רוצה, וגם בנוחות מאוד גבוהה. וגם הרכב שלנו הוא הרבה דברים אחרים גם היום, הוא גם מחסן, הוא מאפשר לי באמת גמישות שאין לנו לצערנו לפעמים בדרכים אחרות. וכן, כשאנחנו מסתכלים על זה, אבל מנקודת מבט של הכלל, ההחצנות האלה יוצרות אולי איזושהי דילמת אסיר כזאת, שבה ברבי אחד, אני רוצה אולי לנסוע ברכב הפרטי, אבל אני לא רוצה שאחרים ינסו. כי אם הם ייסעו בתוך השכונה שלי, הם יעשו לי פקקים, יעשו לי זיהום, יעשו לי רעש, מסכנו את הילדים שלי. אז אנחנו כן צריכים פה באמת איזה שהם מנגנונים של התערבות שבהם אנחנו מגיעים לאיזושהי יעילות חברתית אולי. עכשיו יש מהבחינה הזאת כמה דברים שגם עושים וגם שמדברים עליהם. קודם כל בדוגמה שלך אכיפה. יש התנהגויות שכמובן אנחנו מונעים מרחבים לעשות, נגיד להגיע לנתיב הימני ולעקוף את התור. זה משהו שאנחנו אוכפים אותו על ידי משטרה למשל. עוד פתרון שאנחנו מדברים עליו הרבה בשנים האחרונות זה נטצים, זה להגיד אנחנו ניקח חלק מהשטח של הנסיעה ונקצה אותו רק למי שנוסע באוטובוס, או רק מי שהוא רכב נכה, או רק מי שהוא מסיע שניים או שלושה אנשים ברכב.
הוא מזכה להסתדרות.
הוא מזכה להסתדרות.
הוא נמצא שם בתוך ה...
כן, יש רשימה של פטורים של, שיכולים להיכנס לנטץ, ואפשר לראות גם באמת את כל בעלי התפקידים שמותר להם להיכנס. ואגב, זה באמת סוגיה מאוד בעייתית, כי עולה גם השאלה, באמת אמרתי לפני רגע, נכים נכנסים. האם זה נכון? האם זה לא יוצר תמריץ להרבה אנשים להוציא גם תווי נכה? יש פה בעייתיות, אין ספק. מוניות נכנסות פנימה, וזו תמיד שאלה, האם זה באמת משהו שמאפשר להסיע יותר אנשים, שמתכוון באמת לאינטרס הכללי הצגתי מקודם, שנוכל להגיע במהירות וביעילות. וכמובן יש את הנושא של אגרות גודש שהרבה פעמים עולה.
אז אגרות גודש, למי שלא יודע, זה לא, זה כללה, זה מה שקיים בין מחלף שפירים לבין מחלף קיבוץ גלויות. זה מאפשר לנו בעצם לנסוע על סוג של במרכאות כפולות כזה, משהו שנראה כמו נתץ מגודר למי שמבחוץ רואה את זה. בדרך כלל כשאין עומס, המחיר שם הוא 7 שקלים, אבל המחיר יכול לעלות. זאת אומרת, יש להם שם איזושהי פונקציית מטרה, שאומרת אנחנו רוצים מהירות של נגיד 80-90 קמ"ש, וכשהמהירות שם היא לא 80-90 קמ"ש, כי יותר מדי אנשים נכנסים, בגלל המחיר הנמוך, אז המחיר עולה. מחיר גבוה מוביל בסופו של דבר לפחות ביקוש, לפחות שימוש באותו כביש, והמצב הקיים כרגע הוא שאני עושה כאן רגע פרסום סמוי לקפה גרג, אם אני רוצה להיכנס ואני רואה שהמחיר הוא גבוה, זאת אומרת שמאוד כדאי להיכנס, כי הפקק כשאני עומד לחוות באותם קילומטרים הוא מאוד גדול, ואם אני ממהר אז אני אומר, אוקיי, 100 שקלים לא שווה לי לשלם, ולעמוד בפקק לא שווה לי, זה עוד חצי שעה בדרך. אז אני עובר שם, לוקח קפה מקפה גרג, ובדרך אוסף עוד 3 אנשים אל הרכב שלי, ואיתם נוסע בחינם לתל אביב. אותם אני מוריד באיזשהו מחלף גדול, איפה שהם רוצים, ואני בעצם לא משלם מעבר לעלות של לעשות את הסיבוב הזה שלוקח איזה 5 דקות, אבל גם הרווחתי קפה על הדרך. וזה בעצם מה שקורה שם. או שאתה משלם, או שאתה לוקח כמה אנשים שעומדים שם ומחכים לשאטל, או שאתה חונה את הרכב שלך באותו חניון של הנתיב המהיר, אם יש שם חניה, עוד בעיה, כי כל כך הרבה אנשים משתמשים בזה שאין שם חניה, ולוקח שאטל בחינם לתל אביב, או למחלף השלום, או למחלף של ארלוזרוב, ו... מתנהד מאותו רגע בלי רכב באמצעות אמצעים כאלה ואחרים כמו קורקינט, אופניים, מונית או כל דבר אחר שאתה רוצה להתנהד בו בתוך תל אביב האורבנית.
אני רק רוצה לדייק אותך לגבי אגרת גודש, כי מה שאתה תיארת בעצם הנתיב המהיר הוא בהרבה מבחינות דווקא יותר דומה אולי לכביש אגרה, כמו שאנחנו מכירים מכביש 6 למשל, או מנהרות הקרמל, קרמלטון, וזה לא בדיוק הקונספט של אגרת גודש דינמית. מה שאנחנו מדברים עליו היום, לפחות לפי החקיקה שעברה, זה שמשנת 2025 תהיה אגרת גודש בגוש דן לפי כניסה לטבעות, לא כמו הנתיב המהיר שבו אני עכשיו יכול לבחור, יש לי שני מוצרים, יש לי כביש איתי בחינם, או כביש מהיר במחיר מסוים, שיכול להיות שגם המחיר הזה הוא דינמי, והוא עולה ויכול להגיע עד ל-120 שקל באמת.
Yeah, אבל מחיר דינמי הוא לא חלק מהמהול של אגרת גודש? שאתה אומר זה לא בדיוק, אתה מתכוון על פי המודלים שלומדים באוניברסיטה, אתה מתכוון על פי מה שקורה בעולם, או אתה מתכוון באופן מהותי משהו שם לא מסתדר?
אני מתכוון שכביש אגרה, המטרה שלו היא גם בסוף לממן את, את הפרויקט שהוקם,
כמו ביוטי כזה.
וכן, ויש לו גם אלמנט שבו הוא מבסט את העומס. מהבחינה הזאת, ככל שהביקוש לעלות על הכביש עולה, כי החלופה עכשיו איטית יותר, אני מוכן לשלם יותר. וזה בא באמת בתיאום מושלם, גם עם זה שאני רוצה להרוויח יותר מהכביש, וגם עם זה שאני רוצה שלא יהיו לי יותר מדי אנשים על הכביש המהיר, כי אז הוא בעצמו יהפוך להיות כביש איטי. אבל מה שאנחנו מדברים עליו, כשמדובר על אגרת גודש, זה לא להגיד שיש לי כביש איטי וכביש מהיר, אלא שעצם הכניסה לתוך האזור, כל עוד אני עושה את זה ברכב פרטי, או כל עוד אני עושה את זה לבד ברכב פרטי, אז אני צריך לשלם איזשהו סכום מסוים, ובמקרה של גוש דן, ככל שאני אתקדם בטבעות, אני אשלם יותר.
אז נראה לי מה שאתה אומר, זה שבעצם אגרת גודש, יש לה לא רק את המטרה של ליצור אלטרנטיבה טובה, להגיע לעיר, אלא בעצם להכניס פחות רכבים בכלל לאותו אזור. זאת אומרת שברגע שיהיה לנו אגרת גודש, אז לא רק שאיילון יהיה פחות פקוק, כי פחות אנשים ייכנסו בכלל עם רכב פרטי לאיילון, אלא גם רחוב פרישמן בתוך תל אביב יהיה פחות עמוס, כי פחות רכבים יעברו דרכו, כי פחות רכבים בכלל ייכנסו לגוש דן ברכב פרטי. אנחנו נראה כמו בניו יורק, אנחנו נראה יותר מוניות בפרישמן, וגם יותר מוניות באיילון, או יותר אוטובוסים באיילון ובפרישמן, או יותר אופניים, זה לא משנה, אנחנו אבל נראה פחות רכבים פרטיים גם בתל אביב, ואולי אפילו גם בעת החנייה בתל אביב תיפטר על הדרך, כי פחות מבקרים יגיעו עם רכבים פרטיים לתל אביב. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
הזכרת את איילון, אז איילון זה באמת דוגמה מצוינת. כי מה אנחנו רואים שם? כשהרבה מאוד אנשים רוצים להיכנס, אז המהירות באיילון יורדת ויש פקק. וכשיש פקק כזה, אז הקיבולת של איילון יורדת. אז בפועל יש לנו הרבה מאוד אנשים שרוצים להיכנס, אבל מעט מהם יכולים לעשות את זה, נכון? זאת אומרת, הקיבולת של הכביש פשוט לא מאפשרת להם. אנחנו היינו רוצים כן להגיע מהבחינה הזאת, לפחות ברמה התיאורטית, כן? לאיזשהו אופטימום, שבו מספר האנשים שנכנסים לאיילון, זה מספר האנשים שמאפשר להם גם לנסוע בצורה מהירה, וגם להגדיל את הקיבולת, לאו דווקא להגביל. אבל כן, גם עוד נושא כאן, כשמדובר על אגרת גודש, זה גם כן לתמרץ את הנושא של תחבורה ציבורית ולהעלות את קרנה לעומת הרכב הפרטי. כי התחבורה הציבורית מרוויחה מזה, לא רק מזה שאנשים יעברו לתחבורה ציבורית, אלא יוכלו ליצור איזושהי צפיפות, איזשהו ריכוז, ואז כשתרצה להסיע את אותם אנשים, אתה צריך עוד אוטובוסים. אבל כשאתה מגדיל את מספר האוטובוסים, אתה מגדיל גם את התדירות שלהם. אז אתה מגדיל את האמינות של השירות, אתה מגדיל את האיכות של השירות, ככה אתה בעצם משפר את התחבורה הציבורית. אבל אם מראש כולם נוסעים ברכב פרטי, אז כל הגלגל הזה לא מתחיל להסתובב בכלל.
בעצם אפשר לומר שכיום, אחת הבעיות זה שגם האוטובוסים מתקיים בפקקים. במקום שבו אין נתת, אז אתה עומד בפקק או באוטובוס, או באוטו. זאת אומרת, זה ממש מטופש. וככה, אין יתרון אוטובוסים, כי הרי לאוטובוסים או לתחבורה ציבורית באופן כללי יש מספר חסרונות. דבר ראשון, זה שאנחנו עכשיו צריכים לעמוד לפעמים בגשם, בחום, ללכת. דבר ראשון, אנחנו יוצאים מהבית לבושים כזה למקרה קיצון. אנחנו לא רוצים הרי שיהיה נוכר מדי, חם מדי, רועש מדי, בלה בלה בלה. אנחנו יוצאים מהבית מוכנים למלחמה. אנחנו הולכים אל התחנה. זאת הליכה שהרבה אנשים, מבחינתם זה עלות ולא זה תועלת, כי הם עכשיו הולכים עוד כמה צעדים ביום. ואז אנחנו בהכרח ממתינים. מה שאין לנו עם הרכב ברכב, אנחנו פשוט, ברגע שאנחנו מכניסים את המפתח, יצאנו לדרך. רגע שאנחנו מרגישים שאנחנו מתקדמים לאנשהו. אז אנחנו ממתינים. ואז, אם אנחנו צריכים להחליף אוטובוסים, אז אנחנו ממתינים פעמיים. ואז גם ללכת מהתחנה למקום העבודה, או למקום, הנקודה בי האמיתית שלה, אני רוצה להגיע. ועוד משהו, אני צריך גם לתכנן, כאילו, אני צריך גם כאילו להחזיק בראש קווים של אוטובוסים. אני נגיד לא נוסע כמעט אף פעם באוטובוסים, אז אנשים אומרים לי, כן, אתה לוקח פה קו 17, זה נשמע לי כל כך זר, אבל יש אנשים שממש מחזיקים מפות שלמות של תדירויות ושל איפה כל דבר עובר, וזה איזשהו גם מאמץ מנטלי. זאת אומרת, הרכב הפרטי יש לו המון המון יתרונות, גם שאני לא צריך להמתין לרכב, גם שאני לא צריך ללכת לרכב במידה ויש לי חניה קרובה, גם שאני תמיד מרגיש בתנועה, וגם שאני לא צריך את כל המאמץ המנטלי של להחזיק דברים בראש, כי יש לי את ווייז ואני פשוט מגיע לשם בכלילות ועם כל מרגיע ומנחם שכזה. ואתה אומר שאגרות הקודש פותרים או נותנים איזשהו יתרון יחסי לתחבורה הציבורית, כי פתאום היא לא עומדת באותם פקקים שכל השאר עומדים, או פתאום היא לא משלמים את המחיר. זאת אומרת, כיום התחבורה הציבורית היא כמעט בחינם, אבל האוטו, אפילו שהוא יותר יקר, הוא כנראה לא מספיק יקר בשביל לגרום לאנשים לא להשתמש בו. עובדה שרוב האנשים משתמשים בו ויוצרים בעצם פקקים. ונקודה אחרונה, אתה דיברת כאן בשפה של מהנדסים, אבל אני רוצה רגע להעביר את זה לשפה של בני אדם. דיברת על זה שלא רק המהירות באלון יורדת, אלא גם הקיבולת.
כן.
וזה משהו שבאמת צריך להסתכל על הגרף, שגרף כזה של מכון, של פורום קהלת, שפורסם באינטרנט, מחקר שלהם על האלון.
כן, ו... של שוקי כהן.
כן, וממש רואים שברגע שיש לנו יותר רכבים, אז לא שהמהירות יורדת, אלא שנגיד שאני הייתי מנכ״ל איילון, והייתי מרוויח כסף מכל רכב שעובר, אז היה לי אינטרס שלא יהיה פקקים. נכון, נשמע מוסדר, כאילו, מה החנות או מה מסעדה רוצים יותר מכל, תור ליד החנות שלהם, או תור ליד הקופות, או משהו כזה, נכון? זה כאילו האידיאל הנשגב. אז מה שמתכננת תנועה אומרים לנו, לפי גרפים, לפי מתמטיקות, זה פחות רכבים עוברים באלון כשיש פקק. זאת אומרת, הפקק הוא תופעה שהולכת ומתעצמת עד כדי כך שלא רק יש פחות נעימות לנסוע בכביש או פחות מהירות, אלא גם פר שעה פחות רכבים עוברים. זאת אומרת, אם הייתי יכול עכשיו להעלים כמה רכבים ולהגיד להם, אתם יודעים מה? אל תשלמו, אל תסעו, לכו מפה. אתם פשוט מפריעים. אתם לא עוזרים בזה שאתם בפקק כמו איזה לקוח שעומד בכניסה למסעדה. אתם גורמים לזה שהכביש כולו במרכאות כפולות היא פחות רווחי, כי פחות זרם יעבור שם של מכוניות, פחות אנשים יגיעו הביתה בגלל שעוד כמה מכוניות יצטרפו. זאת תופעת הפקק. זה לא כמו במסעדה שהם שמחים שאנשים עומדים בחוץ, אלא זה יותר טוב למסעדה שעומדים כל כך הרבה אנשים בחוץ, שחלק מהאנשים אומרים, טוב, אני פשוט לא רוצה להיכנס למסעדה הזאת. ואז הם מפסידים לקוחות ולא מרוויחים לקוחות כתוצאה מהתור.
אני חושב שגם במסעדה, אנשים לא מרוצים מזה שיש להם תור בחוץ, להפך, זה גורם להם לחשוב, אולי אני אלך למסעדה אחרת, אולי אני תצטרך להגדיל את המסעדה אם אני הבעלים של המסעדה. חושב על זה הרבה פעמים שהדוגמה טובה להשוואה זה לונה פארק. אחד הדברים שאנחנו הכי שונאים בלונה פארק זה התורים הרי. נכון, אני רוצה לעלות למתקן, אבל אני לא כל כך נהנה מלעמוד את כל האנשים כדי בסוף ליהנות 3 דקות על האנקונדה. אז אני חושב שמבחינה הזאת חשוב באמת להפריד בין התועלת של מה שאני רוצה, לבין הפקקים, ההחצנות שנוצרות מכך. עכשיו, הבעיה בנושא הזה, שאם אני מסתכל אפילו על לונה פארק, אז הרבה פעמים המחשבה יכולה להיות, אני אקים מתקנים חדשים, ואז אני אפזר את התור שיש לי בלונה פארק על יותר מתקנים, אז אנשים יחכו פחות בתור. אבל הבעיה שאנחנו רואים זה שכשאני בונה מתקנים חדשים, אז פתאום הרבה יותר אנשים רוצים להגיע ללונה פארק. וזאת לפעמים הבעיה שאנחנו רואים בתחום התחבורה. שכשאני בונה עוד כבישים, שאני מרחיב אותם, אז הרבה יותר אנשים אומרים, אין בעיה, אז אני אסע יותר רחוק, אז אני אגור יותר רחוק, אז אני אשתמש יותר ברכב פרטי, ולכן אנחנו לא רואים את היעילות החברתית לפחות, כשאנחנו עושים את השיפורים האלה.
אז נגיד, כשכביש חדש נפתח, ושר התחבורה או שרת התחבורה, הלבושה בשחור, הולכת להצטלם שם, אנחנו לא אמורים להגיד, יופי, עכשיו יגמרו בעיות הפקקים. כי אתה אומר, יותר היצע מוביל ליותר ביקוש. כלומר, זה שהמחיר עכשיו במרכאות, המחיר בדמות פחות עמידה בפקקים, יורד, אז יותר אנשים מראש יוצאים לדרך, כי הם אומרים, אוקיי, אני יכול להגיע, יש עכשיו כביש חדש, אני יכול להגיע, כי ווייז אומר עכשיו פחות זמן, ואז זה שיותר אנשים יוצאים בכלל לדרך, גורם לפקקים חדשים במקומות חדשים, או באותם מקומות.
כן, אני לא רוצה להגיד את זה כחוק טבע, למרות שיש מי שיגיד שתוספת של כבישים מהבחינה הזאת היא חסרת תוחלת, כי התופעה הזאת בסוף קורית. אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לזה כביקוש מושרה. שזו בעצם התופעה שקורית כשאנחנו מייצרים עוד היצע, ואיתו מגיע בעצם עוד ביקוש. בעצם יכולנו להגיד שזה בכלכלה ביקוש רגיל אולי אפילו, כן? פשוט אנחנו מורידים כאן את המחיר, כי אנחנו באמת מורידים את החסרונות של הזמן שאני מחכה בפקק. ואז כשהמחיר יורד, אז יותר אנשים רוצים לקנות. אתה יודע, קרה לי פעם שאחרי הלידה גרתי אצל חמי איזה תקופה קצרה, ויש להם הרבה ילדים בבית. ואני אוהב לאכול קורנפלקס. אז אמרתי, טוב, אני אקנה קופסת קורנפלקס ואני אוכל. אתה קונה קופסה ופשוט נאכלת, ישר, נגמרת. אז אמרתי, טוב, אני אקנה 2, 3, 4, זה לא משנה כמה אתה קונה, בסוף יש ביקוש מושרה לקורנפלקס, בטח כשהמחיר שלו הוא 0, בסדר? אז הרבה פעמים זה מה שקורה לנו בתחבורה, וכמו שאמרתי, עוד דברים שקורים לנו עם זה, זה לא רק שהרחבתי נגיד את הכביש, למשל כביש 16 שנפתח עכשיו בירושלים, אלא שהרבה יותר אנשים נכנסים כתוצאה מזה לתוך ירושלים, לתוך הרחובות הפנימיים, אז לא רק היית אמור להרחיב את הכביש הראשי, אתה פתאום צריך להרחיב את כל המערכת כולה, אולי אתה צריך עוד מקומות חנייה, אז כל הדברים האלה יוצרים בסוף בעיות שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם בלי איזשהו שינוי פאזה, שכדי לעשות אותו אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי צפיפות, אנחנו מתייחסים לזה הרבה פעמים כאגלומרציה, כריכוז של עסקים, כריכוז של אנשים שיש לו בעצם יתרונות כלכליים.
או בשפה של בני אדם.
כן.
אפשר לומר שיש לנו תופעה מאוד מאוד מוזרה ומעניינת. זאת אומרת, ככל שאנחנו בונים יותר בערים, אז יש יותר פקקים, כי יותר אנשים גרים שם. אבל זה מגיע לאיזושהי נקודה של מנהטן. אני רוצה לקרוא לנקודת מנהטן, אפשר לקרוא לה גם נקודה של אורבניזציה. זאת אומרת, ככל שאני בונה יותר גבוה, אז יש איזשהו שלב שבו כל האנשים במשרדים ובדירות ובננה, הם צריכים את הרכב הפרטי כדי להגיע, וצריך לבנות להם חניון של 7 קומות למטה, וצריך שהכניסה לחניון תהיה מספיק רחבה, והרחובות שמובילים לחניון יהיו רחבים, בלה 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 בלה, מלא פקקים, כי כולם רוצים להגיע באותו זמן, ולצאת בערך באותו זמן, בעיה מטורפת. אבל באיזשהו שלב, אתה מגיע, אם אתה עושה עירוב שימושים נכון, זאת אומרת שמגורים והעסקים קרובים זה לזה, ויש גם עסקים למטה בחזית מסחרית על הרחוב, אתה מגיע לרמה שאנשים אומרים, אני אגור במרחק הליכה מהעבודה, או שאני אגור במרחק הליכה או מרחק אופניים קורקינט, כי העיר כל כך גבוהה ויש כל כך הרבה אנשים שבמרחק של נגיד 200, 300, 400 מטר, יש לי את כל השירותים שאני צריך באופן שגרתי, לא את המסעדה שאני הכי אוהב, אבל יש מסעדות שאני אוהב, ויש את העסקים שאני יכול לעבוד מהם, או יש WeWork שאני יכול לעבוד באזור, ויש את כל השירותים בעצם, אולי אפילו הגן ילדים יכול להיות, שהוא אפילו בתוך הבניין, בתוך הבניין עצמו שאני גר בו, אני פשוט יורד כמה קומות, מוריד במשפחתון, יורד עוד כמה קומות, מוריד בגן ילדים, כמובן לא גן עירוני, או דברים כאלה, כי גן עירוני צריך מבנה ושטח והכל, אבל תדמיינו באיזשהו אידיאל, שיכול להיות בתוך אותו מבנה, גם מקולת קטנה עם הבניין מספיק גבוה, או לפחות בבניין ממש ממש לידי, כי יש חזית מסחרית, אז יש גם מקולת באותו בניין, אפילו בלי לצאת לגשם. וגם גן ילדים, וגם איזה משפחתון, מישהי שמטפלת בילדים, והעבודה היא קרובה במרחק של 200, 300, 400 מטר, דרך אגב, כמו במנהטן, הרבה אנשים גרים במנהטן, ממש קרוב לעבודה שלהם, מוכנים לשלם עוד קצת בשכר דירה, והם מגיעים בלי שום הזדקקות לרכב, כמובן שבמנהטן ובערים אחרות שהן ערים אורבניות, יש גם סאבווי, ויש גם תחבורה ציבורית מאוד 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 מפותחת, אבל גם יש הרבה אנשים שהולכים ברגל, יש לנו מדרכות שהן ממש מלאות באנשים, וצריך מרוכז כשאתה הולך שם, אתה לא יכול ללכת שקוע בטלפון, ואצלנו, אם תדמיינו רגע, המדרכות פנויות, אפילו בתל אביב, במרכזים הכי הכי אורבנים, המדרכות פנויות, זה פשוט אומר שתל אביב לא מספיק גבוהה, תל אביב היא בדיוק בתפר הזה, של להיות מספיק גבוהה כדי ליצור המון פקקים, ומספיק נמוכה כדי שאנשים לא יכולים לגור בתוכה, פשוט אין מספיק דירות. רוב מבני המגורים בתל אביב הם עד 4 קומות, לפעמים גם זה 3 ו-2 במקומות של העיר הלבנה המוגנת על ידי אונסקו, ואם היו מאפשרים בתל אביב לבנות הרבה יותר גבוה למגורים, ותל אביב הייתה בממוצע יותר גבוהה מגבעתיים ורמת גן, מה שהיא לא כרגע, כרגע תל אביב היא עיר, עיר היחידה בעולם שהיא מטרופולין, אבל היא יותר נמוכה מהערים שמקיפות אותה. וזה דבר שבעצם גורם הרבה מאוד פקקים, כי אנשים צריכים לגור בגבעתיים ורמת גן, או אפילו יותר רחוק בקריית אונו, יהוד, בואכה מודיעין, ולנסוע כל הדרך עד מקום העסקים המרכזי, שהוא כמובן תל אביב. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
יש פה באמת הרבה סוגיות של תכנון עירוני שהן מאוד רלוונטיות, ובאמת ציפוף של תל אביב הוא כן יכול מאוד להועיל מהבחינה הזאת, אבל גם היום, רוב האנשים בתל אביב גרים 5 קילומטרים ממקום העבודה שלהם. כלומר, מרחק שהם כמעט יכולים לעשות, אם לא ברגל אז באופניים, או במיקרו-מוביליטי, אז עם אוטובוס קצר. זאת אומרת, בתוך תל אביב, זה עוד משהו שאנחנו עוד יכולים להגיע לה, וגם כן יש לנו הרבה מאוד לאן להשתפר שם. הבעיה שתל אביב היום היא מוקד משיכה כל כך חזק מכל הארץ, שזה גורם לכך שאנחנו, הרבה פעמים אנחנו מדברים על משבר הדיור, על העלויות הגבוהות של הנדלן, אבל זה בדיוק אותה בעיה שאנחנו מדברים עליה גם בתחבורה, אולי אפילו יהיה גורם שלה, כי בסופו של דבר אני רוצה לגור אולי במושב, לגור מחוץ לעיר, במקום שבו השכירות יותר נמוכה, במקום שאני יכול לרכוש בית יותר גדול, במקום שאני יכול לחיות חיים כפריים קצת יותר, ואז להיכנס אולי למקום שיש בו את ההזדמנויות הכי טובות, את החברות הכי טובות בעולם, את המקומות שנותנים בדיוק את הנישה, את התחום שאני רוצה להתעסק בו, שזה משהו שיוצר היום הרבה מאוד מהפקקים שאנחנו רואים בתל אביב, של באמת האנשים שמגיעים מחוץ לה ונכנסים אליה. וכשאנחנו מסתכלים על אותם מקומות פריפריאליים אגב, אז שם לא, אנחנו כבר לא יכולים להגיד את זה. שם כבר אין את ההזדמנויות האלה 5 קילומטר שאפשר להגיע אליהם. אני למשל גר בנתניה, אם אני רוצה לעבוד בתחום שלי, בעיסוק שלי, במקום שהכי מתאים לי, אז אני צריך לנסוע.
מה שאני אומר זה שבעצם משבר הדיור הוא משבר שקורה באזורי הביקוש דווקא. זאת אומרת, אם עכשיו אני אבנה עוד המון 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 יחידת דיור, נגיד שפתאום משרד הפנים היה משנה את כל מערכת התמריצים של בנייה, ואומר, עיריית נתניה, תוכל להטיל איזה מיצים שאת רוצה, תוכל לבנות כמה שבא לך, ועד האשכרה המיסים שתטילי, הם בעצם יחסו על העלויות שאותם תושבים גורמים לך, כי כשאתה גר בנתניה, אז עיריית נתניה צריכה לתת לך חינם אין כסף, חינוך לגיל הרך, וחינוך ליסודי, ולפעמים אתה משפחה לא כזאת עמידה, אז צריכה לתת לך עניינים של רווחה, ועובד סוציאלי, ודברים כאלה, וניקיון, והמון המון המון שירותים שאתה כאזרח בצדק דורש, אבל הארנונה נמוכה מדי. אבל אם אני אבנה המון המון מבנה מגורים בנתניה, עדיין זה לא יפתור את המשבר, כי אנשים רוצים לגור לא ב-20 מטר רבוע בתל אביב, בדירה נורמלית, והם מוכנים לוותר על אותה וילה שהם חולמים עליה באזור השרון, אבל אם אתה תבנה מספיק דירות גבוהות בתל אביב, אתה בעצם מכפיל פי כמה וכמה וכמה את המטראז' פר בן אדם, ואז בן אדם אומר, אם יש לי מרפסת של 50-70 מטר, ואולי אפילו יש דירת גן למטה באיזה מדורגים או משהו בסגנון הזה, ויהיה באמת 20-30 קומות, ושוב יש בעיות למגדלים, כי יש בעיות תחזוקה ועלויות מאוד גבוהות, אבל עד 20 קומות זה לא נחשב בכלל מגדל, זה נחשב משהו שהוא עם עלות תחזוקה לא כל כך גבוהה, כשאנחנו מדברים על משהו עם עלות תחזוקה מאוד גבוהה, אנחנו מדברים על 30-40 קומות, על דברים במבנים באמת באמת מתוחכמים, שהמשאבות מים וכל הדברים בסגנון הזה מאוד מאוד יקרות, ודורשות תחזוקה קפדנית, לא של ועד בית שעושה זה בהתנדבות, אלא של חברת ניהול מאוד מקצועית שדואגת שהכל יתקתק. אז אם אנחנו נבנה בתוך תל אביב, הרבה אנשים שאולי חושבים על וילה באזור השרון, יעבור לתל אביב, יגידו בסדר, אבל לפחות אני חוסך את השעה, שעה וחצי, שעתיים שאני נמצא על הכביש כל יום, גם עם כל הפתרונות קסם של מתכנני התנועה, של אגרות גודש ושל תחבורה ציבורית יעילה יותר, אני מעדיף בכלל לא להזדקק להיות בכבישים האלה כל כך הרבה זמן, גם אם מהירות היא 80-90 קמ"ש.
כמובן, אני חושב שהרבה אנשים חושבים ככה, אבל בשביל זה באמת אנחנו צריכים לצופף בצורה משמעותית, ואחת הטענות היום נגד אותם מגדלים, זה שלכאורה אתה מסתכל על הבניין ואתה אומר, הנה, יש פה 20 קומות וגרים פה הרבה מאוד אנשים, אבל אם אתה מסתכל קצת לרוחב, אז אתה רואה שהוא מאוד רחוק מהמגדלים שלידו, כי פתאום הוא צריך הרבה תשתיות גם של חנייה ושל כבישים, וכאשר התכנון הוא כזה, הוא לא באמת צפוף בצורה שמאפשרת לנו את המעבר הזה. אנחנו רוצים לעשות צפיפות שמאפשרת להרבה מאוד אנשים ללכת ולעמוד בסוף בתחנת אוטובוס, ולהגיע בסוף, כמו שאמרת, לעירוב שימושים, שיש להם את המקומות סמוך, שמצמצמים להם הרבה מהצרכים שלהם לנסיעה בסופו של דבר.
אבל כשאתה אומר אנחנו צריכים, אתה מדבר על זה שיש תקן של, זה יכול להיות היועץ המשפטי לממשלה, לפעמים שם תקנים כאלה, או רשויות התכנון השונות, שאומרות, אם אתה בונה דירה של 3-4 חדרים, אתה חייב לידע 1.5-2 מקומות, 2 מקומות חניה. אתה חייב. זאת אומרת, גם אם הפרויקטור, מי שעכשיו בונה, זה יכול להיות גינדי, וזה יכול להיות חברה אחרת, הם הרי מכירים את הלקוחות שלהם. הם היו יכולים לעשות איזשהו ניסיון להכיר את הלקוח בצורה הרבה הרבה יותר טובה, ולהגיד אנחנו בונים לבניין של 20 קומות, 200 מקומות חניה. מי שרוצה מקום חניה, זה עולה לו XYZ, זה עולה לו את הסכום שזה עולה לי, פלוס רווח, לבנות את המקומות חניה האלה. במקומות מסוימים, יש אדמה מאוד מאוד קלה לחפירה, וזה עולה מעט מאוד. ובירושלים, אותו תקן של היועץ המשפטי לממשלה, או של רשויות התכנון, עולה הרבה יותר. ואם אותו פרויקטור שבונה, אותו קבלן גדול שבונה, היה יכול להתאים מבחינת ביקוש והיצע ועלויות את המקומות חניה לאנשים, היינו מקבלים מצב כלשהו של אופטימום. אבל זה לא קיים, זאת אומרת, אתה אומר, אבל למה בניינים רחוקים אחד מהשני, ולמה הם לא אורבנים?
בגלל שהתקן אומר...
בגלל שיש תקן, בגלל שיש התערבות מלמעלה ותכנון מרכזי, כמו שאר הבעיות בכלכלה הישראלית.
התקן הוא לגמרי בעיה מהבחינה הזאת, ולכן גם התקן השתנה. זאת אומרת, ב-2016 היה לנו שינוי, שכבר לא הגדיר, פעם היה לנו רק תקן מינימום הרי. אמרנו, אם לא נבנה מספיק מקומות חנייה, אז לאנשים לא יהיה איפה לחנות, ואז הם בסוף יחנו בצורה לא בטיחותית.
יחנו ברחוב.
יחנו ברחוב, יחנו אולי בזה. אז בעצם אני רוצה שזאת תהיה בעיה של הקבלן, שהקבלן ידאג להם לרכב. והיום...
כמעט אכפת לי לגלגל עלויות על אוליגרח.
כן.
איזה חשיבה שטחית.
לא לספור את זה כעלויות שלי אולי.
ואז המחירי דיור עולים, כי צריך לחצוב עכשיו חניון.
נכון, ויש באמת טענה מהבחינה הזאת, בדיוק כמו שאמרת, שזה צריך להיות החלטה של הקבלנים, אבל היום אנחנו רואים אפילו תופעה הפוכה, אני לא יודע באיזה כיוון אז לייחס אותה, של תקן מקסימום גם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אם הקבלן יבנה הרבה מקומות חנייה, אז הוא ייצר לי הרבה עלויות חיצוניות, אז הרבה אנשים יחנו שם, יהיה הרבה פקקים, אני אצטרך להרחיב בסוף את הרחוב, כי הרבה אנשים יהיו שם, אז אני אומר לו הפוך, אני אומר, איפה שיש מערכת מטען בתכנון, מערכת מטען זה מערכת תחבורה עתירת נוסעים, זה לצורך העניין רק"ל, שתהיה לנו ברוך השם בקרוב, בגוש דן,
מה שכבר יש. חודש, נכון, חודש הקרוב.
כרגע מדברים, אני מבין, על דצמבר, בגלל בעיה במערכת האיתות.
טוב, אני שמעתי שבחודש הקרוב מתחיל הקו הראשון.
אני לא יודע מתי אנחנו נשדר, אז בטח...
אולי.
הצופים שלנו יותר חכמים מאיתנו. אבל היום אנחנו אומרים אז שבאותם אזורים, שגם ככה אני מתכן מערכת מתן, להפך, אני אגביל אותו ואני אגיד לו, אתה יכול עד מקום חנייה אחד, עד שני מקומות חנייה, יותר מזה אסור לך להקים.
אז באמת, לקראת סיום, בואו ננסה לדבר על חנייה, כי זאת גם בעיה. כשמישהו מחפש חנייה, אז הוא יוצר בעצם פקק, הוא יוצר בעצם עומס תחבורתי על רחובות, לפעמים זה רחובות צדדיים, הוא גם מהווה סכנה לסביבה, זיהום אוויר וכו' וכו'. זאת אומרת, ככל שיש פחות חנייה, יש יותר פקקים, וככל שיש יותר חנייה, יש יותר פקקים, וזה די סותר את הדבר האחרון שאמרת, על איך הדברים נשמעים מהאוזניים של המתכנן. מהעיניים של המתכנן, הוא אומר בעצם, אם אני אעשה פחות חנייה, אז פחות אנשים יהיה להם רכב. אבל כשאין אלטרנטיבה טובה, ואף מתכנן לא יקבע מהי אלטרנטיבה טובה על פי איזושהי טבלה. אנשים לבד, באופן סובייקטיבי, יודעים האם האלטרנטיבה היא טובה או לא טובה, והם לבד יכולים להכריע. והדבר היחידי שיכול לגרום לבן אדם הפרטי להכריע, זה לא איזה מתכנן שכן נותן לו חניות או לא נותן לו חניות, אלא אפשר לומר מחיר. וכיום, מחירי החנייה בערים בכחול לבן הם מאוד 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 נמוכים, ומשרד הפנים מגביל אותם, זאת אומרת, הוא אומר לעירייה מסוימת, את יכולה לגבות עד 5 שקלים לשעה, וחמישה שקלים לשעה זה גרושים, אף אחד בכלל לא סופר את זה בימינו, ואז מה זה יוצר? זה יוצר חוסר בחנייה, כי מחיר נמוך מוביל לביקוש יתר, מוביל לחוסר.
ולחיפוש אחרי חנייה
דווקא מהסוג הזה, שהוא מאוד מפוזר, זה לא שאתה נכנס לחניון ויוצר פקקים בתוך החניון עצמו, שזה בעיה של בעל החניון, אלא אתה יוצר פקקים עבור סתם אדם תמים שמעוניין לצאת מהחניה הפרטית שלו בתל אביב, שהיא לא על חשבון הציבור, היא על חשבונו, ולנסוע לנהריה עכשיו, כאילו באופן לגמרי תמים, הוא לא מעוניין לתפוס חניות, הוא לא זה, יש לו את החניה שלו, ואתה יוצר לו פקקים בתוך העיר עצמה. אם רק המתכנן היה עוזב אותנו קצת לנפשנו, מאפשר לבנות כמה מקומות חניה שרוצים, זה גם היה מוריד או מעלה את החניה ברחוב, ומצד שני אומר להרים, ערים יקרות, אתם כמובן מעוניינות שיהיה פחות פקקים ברחובות הצדדים, אתם כמובן מעוניינות שיהיה חנייה, כי זה חלק מהורדת המחיר של להגיע למקום מסוים, זה שפשוט יש לידו חנייה, כל פעם שתל אביבים מגיעים אליי, שואלים אותי, שנייה, יש חנייה? אני צריך לקחת את ה-20 דקות האלה בחשבון, בזמן היציאה אליך, ואני בכלל לא חושב על זה, אני אומר, מה, ברור, יש חנייה ליד הבית, יש בשפע, במרחק של 50-60 מטר, וזה משהו שבאמת המדינה צריכה קצת פחות להתערב, גם לרשויות המקומיות, ועל זה נדבר בשיחה הבאה שלנו, על רשויות מטרופוליניות, פשוט לאפשר לקבוע מחירים על פי הביקוש, זה אחד הדברים הכי בעייתיים, ובפופוליזם הזה, גם חוטאים לפעמים גם ראשי הערים, שכל כך רגילים לשליטה הזאת של משרד הפנים, וכל כך רגילים לגננת הזאת שנקראת שר הפנים, שמשה לאון, ראש העיר הגדול ביותר בישראל, במובן של אוכלוסייה, ראש עיר של 1,000,000 תושבים, אמר, אני אאפשר חניה חינם בירושלים. למה? גם ככה אין חניות. אם אתה תיתן חניה חינם, אז יהיה עוד פחות, ועוד הרבה אנשים שיחנו את הרכב שלהם מחוץ לעסק, כמחסן, יקנו איזה טרנזיט ישנה, והיא תהיה מחסן של העסק, כי הנדלן מאוד יקר, אז אני חייב שם טרנזיט מחוץ לעסק. מי שרוצה, נשלח לו 10 תמונות של טרנזיטים כאלה שחונים מחוץ לעסקים שצילמתי, כי זה פשוט הדבר הכי מגוחך בעולם, או רכבים למחירה שעומדים אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, במקום ש אותו אדם יזכור מגרש מכוניות, או יקנה מגרש מכוניות, או ימצא איזה מגרש אפר בפרברים של העיר, בשביל לשים שם מכוניות למחירה, הוא שם את זה ברחובות הראשיים, בדיוק איפה שהכי הרבה אנשים עוברים, הכי הרבה אנשים צריכים חנייה, והוא לא משלם על חנייה, ואם הוא היה משלם על חנייה, לא צריך שום חוק, ושום פקח, שיסלק את המכוניות האלה, הם מסתלקות מעצמן, על ידי דוחות.
עכשיו תראה, אתה אומר את זה, שיש פה כאילו פתרון פשוט, בוא ניתן את זה פשוט, לא צריך מתכנן מרכזי שיקבע, אלא פשוט ניתן שמה שיגבו יגבו, והדברים יסתדרו מעצמם.
לא.
במילים אחרות.
נכון.
לא צריך תקן, אלא המחיר יפתור את זה לבד.
אתה צודק.
אני צודק. אבל עדיין נשאלת פה שאלה, מי יקבע באמת את התעריפים, ולפי איזה תמריצים? למשל, לפני רגע אמרת על משה לאון, שהוא אמר, אני אתן חנייה חינם. שזה, אתה אומר, זה לא הגיוני. אז אולי התמריץ שלו זה לא להרוויח כסף מהחנייה.
נכון.
אולי התמריץ שלו זה להיבחר בבחירות הקרובות ולהיראות ככה. או אולי יש בעיות יותר חמורות. יכול להיות שאני ראש עיר, שאני מתעדף אזורים מסוימים שבהם יש תושבים, או תושבים שאני חפץ בעיקרם, או שאני רוצה שיצביעו לי. ולעומת זאת, מי שנכנס לעיר, אז לא אני יכול לגבות תעריפים אחרים, ובעצם...
כמו תו חנייה, וזה מה שמשה לאון באמת עשה. הוא עשה. חניה חינם לירושלמים, בעלי זכות בחירה לבחירות הבאות, שיכולים לבחור במשה לאון, והם קיבלו את הצ'ופר, אני ירושלמי, קיבלתי את הצ'ופר, יופי, אני לא מתכוון להצביע למשה לאון בגלל הסיבה הזאת, אולי בגלל סיבה אחרת, אני אצביע בבחירות הבאות, נראה, אבל באמת, לפוליטיקאים יש תמריצים הפוכים מהתמריצים של הציבור, והתמריצים, אני אגיד לך רגע מילה קשה, התמריצים האמיתיים של הציבור, זה תמריצים של הציבור, בעיניים של מי שקצת מבין בכלכלה, תסלח לי, כי הציבור אומר עצמו, חניה חינם זה טוב, חניה יקרה זה רע, מי שקצת מבין את התופעה הכלכלית שנקראת חניה, פקקים, או סתם עבר שיעור ראשון בביקוש והצע, מבין שזה שהציבור באמת לא מבין כלום בכלכלה, פוגע בסופו של דבר בו, כי הפוליטיקאים מחויבים לרצות את הציבור בדמוקרטיה מה לעשות, אז זה גורם להם לפגוע בציבור, הרי החניה החינם הזאת פוגעת ממש בציבור, והיא לא אמורה לאף אחד בירושלים להצביע למשה לאון בגלל הצעד הפופוליסטי הזה.
אני לא חושב שהאינטרסים הם הפוכים, אני חושב שדווקא זה מאוד חשוב שראשי הערים הם קשובים לאזרחים שלהם, שבסוף יתלוננו ויגידו יש פה פקק, הרמזור כאן ככה, פה חסר מעקה, והם ימהרו באמת לטפל בבעיות האלה. אז לא הייתי אומר שהאינטרסים הפוכים, מה שכן, האינטרסים לפעמים אינטרסים צרים, כי ראש העיר הוא שולט על תחום מסוים ולא על כל השטח, אז יכול להיות שיש דברים שנוח לו להעביר את האחריות ולהגיד זה לא אשמתי, זה משרד התחבורה שהם תבואו אליו בטענות, ויש לו גם אינטרס לפעמים להתנהג בצורה אחרת, שוב, למי שאין לו זכות בחירה. אנחנו רואים ממש דוגמאות לפעמים, בטח בגוש דן, שבו לא כמו בירושלים, שיש לנו עיר ראשה מאוד מרכזית, מיליון תושבים, כמו שאמרת, אלא בגוש דן יש לנו חפיפות מאוד משמעותיות בין הרשויות. אין שטחים אפורים, אין שטחים מתים בעצם בין הרשויות עצמן. ואז יכולים לקרות מקרים שבהם ראש העיר יכול לשים גדר, לחסום את תושבי הרחוב השני, שהוא פשוט שייך לרשות מקומית אחרת, ולנסות כן להטיב עם התושבים שלו שרוצים אולי את השקט.
אז אחת הדרכים באמת לפתור בעיה כזאת, נקראת או בעיית הנציג או בעיות מתחום של תיאוריית הבחירה הציבורית, שהיא מראה שפוליטיקאים לא דואגים לציבור, אלא דואגים לעצמם להיבחר פעם שנייה, וכל הפופוליזם הזה, זה אולי באמת לעשות איזה סוג של הפרטה. זאת אומרת, החנייה ברחוב הכחול לבן לא חייבת להיות מנהלת על ידי זה שראשי הערים קובעים מחירים, אלא יכול להיות שחברות כמו פנגו צריכות לנהל את המחירים, תוך כדי שהן גוזרות קופון של אחוז, שניים, שלוש, שלושה אחוזים, דברים באמת מינורים, שאר הכסף הולך לתקציב העירייה, אבל מי שקובע את המחירים זה דווקא חברות שיש להם אינטרס לעשות רווח, יש להם אינטרס לגזור קופון, אבל אם המחיר יהיה גבוה מדי, אף אחד לא יחנה, אז החברה תפסיד. אם המחיר יהיה נמוך מדי, אז כמובן יהיה יותר מדי ביקוש לחניות, וכך החברה לא תרוויח, כי התעריף פר שעה הוא נמוך. ולכן, כמו כל חברה, כמו רמי לוי וכמו אמזון, יש להם אינטרס לעשות את המחיר באופטימום, שיהיה חנויות פנויות, מצד אחד, תמיד תוכל לחנות, ומצד שני, שהמחיר יהיה מספיק גבוה, כדי שהם ירוויחו. ו-97-98, מי שרוצה גם 99-9, אחוז מהכסף יגיע לעיריות, אבל יגיע אליהם רק כמקבל הכסף, ולא כמי שקובע את המדיניות. אולי זה מדיניות שכדאי ששר הפנים הבא שלנו יחשוב עליה.
אבל צריך להיות פה איזשהו איזון מסוים, כי בסוף זה יכול להיות, צריך לחשוב על זה לעומק באמת, אם זה נכון מבחינת התעריפים, אבל לחברות פרטיות יש גם אינטרס להתרחב. וזאת שאלה אם זה משהו שאנחנו רוצים. זאת אומרת, האם אנחנו רוצים באמת שיהיו לנו עוד כמויות של חנייה. אגב, בנושא הזה,
אמרת לי,
יש להם אינטרס שיהיו יותר כמויות של חנייה, להקים עוד חניונים, להקים עוד כבישים, זאת אומרת, דווקא להגדיל את התלות שלנו ברכב הפרטי גם, שזה אמרנו קורה הרבה בגלל עיצוב של המרחב ושל התשתיות, אז אנחנו יכולים להגיע פה למשהו שאנחנו שוב לא רוצים להגיע אליו.
אני מדבר פשוט על משהו קטן שנקרא חנויות בכחול לבן, הרלוונטיות כיום ב-2022. נקודה. האם לחברות האלה יהיה אינטרס לעשות לובי בשביל במשרד התכנון או ברשויות התכנון השונות במשרד הפנים, שיאשרו להם עוד חניונים ועוד דברים ועוד פה? אולי מבחינה ציבורית אנחנו לא מעוניינים שיהיה רכב פרטי. אני יותר הולך אחרי הייק ואני לא יודע מה זה בכלל. מבחינה ציבורית יש לנו אינטרס. אין דבר כזה לנו ואין דבר כזה זה. אני לא שם. אבל אני מעוניין לעשות אופטימום עם הקיים כשמרן, לפני שאנחנו עכשיו יוצאים לפרויקטים גרנדיוזיים, שיכול להיות שבכלל צריך אותם, יכול להיות שפתרון בעיות החנייה, לפחות בתל אביב ובירושלים, הם חלק גדול מבעיית הפקקים, ואז אנחנו פותרים את הבעיות ל-5-10 שנים הקרובות, אפילו שאנחנו גדלים ב-2% כל שנה. מעצם זה שהחניות יהיו מתומחרות בצורה נכונה, ודרך אגב, צעד כזה, לא לוקח יותר מאשר חצי שנה ליישם, לא צריך לבנות שום מבנה חדש, לא צריך לעשות שום מערכת גבייה, לא צריך כלום, צריך רק לעשות איזה מערכת חקיקה נורמלית, שמעבירה אחריות לתמחור החניות, לחברה פרטית שיש לה אינטרס להרוויח.
תראה, יש חוקר שעוסק בתחום, שקוראים לו דונלד צ'ופ, הוא הגורו של החנייה בתחום הזה, והוא כתב ספר שקוראים לו The High Cost of Free Parking, וגם מאמר קצר למי שירצה לקרוא, וממש שלושה עמודים שמסביר את העיקרים עם אותו שם, שבו הוא אומר שגם יש בעייתיות בפתרון הזה שאתה מציע, כן, אבל הוא כן בכיוון הנכון. הוא אומר שכדי להגיע לאופטימום היינו רוצים שיהיה לנו 85% תפוסה של חניות, 15% יהיו פנויות, ואז כשאני רוצה להגיע לחניה אני יחסית בקלות אוכל למצוא את המקום לחנות. ואיך אני מגיע לזה? על ידי איזשהו תמחור דינמי שמשתנה לפי שעה ביום, שמשתנה לפי אזור.
מה שאני אמרתי. כן. בלי לקרוא צ'ופ.
נכון.
פשוט כלכלה one-on-one.
אתה אמרת רק שתהיה חברה שתקבע את זה, והוא אומר שיהיה אלגוריתם שיקבע את זה לצורך העניין, שיגיד כמה תפוסה של חניות יש לי, לפי זה אני מחשב את המחיר. יש עם זה עדיין בעיות, כי גם החניות משתנות בין אחת לשנייה, והם בכלל מחכים, אבל ברמה התיאורטית, מקומות שכן ניסו להתכוונן לזה, ראו שיפור. אגב, אנחנו הרבה פעמים רואים קולות שאומרים לנו, בואו נעשה את התחבורה הציבורית חינם, כי מה יכול להיות יותר טוב מחינם הרי, כן?
שישלמו לי.
בגרמניה למשל, היה לנו עכשיו ניסוי שהעבירו את התחבורה הציבורית, נתנו חופשי חודשי ב9 יורו.
שזה מעט.
שזה מעט מאוד, כדי באמת לתמרץ אנשים לוותר על הרכב הפרטי. בחודשים הקרובים יצא דוח שנראה מה המסקנות מהניסוי הזה, אבל כבר היום אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד בעיות עם תחבורה ציבורית חינם. תחבורה ציבורית כזאת היא גורמת להרבה אנשים לוותר על ההליכה, לנסוע באוטובוסים למרחקים קצרים יותר, זה גורם להם להתייחס יותר בזלזול לתחבורה הציבורית, זה מעלה מקרים של ונדליזם, ובאופן כללי זה לא משהו שגורם להרבה אנשים לוותר על הרכב הפרטי, מסתבר, כי המאפיינים החשובים באמת של תחבורה ציבורית זה לא המחיר שלה, שהוא גם ככה זול יחסית, בטח אוטובוסים בישראל הם עדיין יחסית זולים, וכן דווקא הרבה פעמים היינו רוצים את הפתרון ההפוך, אולי שאנשים ישלמו קצת יותר ויקבלו שירות שהוא קצת יותר טוב, כמו שאגב בדיוק קורה ברכב הפרטי, שאנחנו אומרים יש לו הרבה חסרונות בעלות שלו, ובכל זאת הרבה אנשים בוחרים בו. אגב אולי זאת אחת הבעיות שלנו, ש... כשלמדתי בכלכלה, אז במבוא לכלכלה, אומרת המרצה, נותנת את הדוגמה של תחבורה ציבורית כמקרה קלאסי של מוצר נחות. מוצר נחות לא מוצר שהוא פחות טוב, אלא מוצר נחות כלכלי, כלומר שככל שהרווחה גדלה, אנשים פחות משתמשים בו.
ככל שאני מרוויח יותר כסף, אז מקובל לומר שאני אקנה יותר ממוצרים מסוימים, אם רכשתי על עכשיו 3 עגבניות, אז עכשיו אני ארשה לעצמי 7. אבל, נגיד, חולצות טריקו פשוטות, פשוטות, פשוטות לא ממותגות, או נגיד סתם גרביים לא ממותגות, זה משהו שיש להרבה אנשים שהם בתחילת דרגם, אבל אחר כך, מה, רק גרביים של נייקי או של אדידס, מה, אני עכשיו אלבש גרביים לא ממותגות, אז זה מוצר נחות, מוצר שככל שההכנסה עולה, הביקוש שלו יורד.
נכון, ובעצם ככל שהרווחה שלנו כחברה, בטח בישראל גדלה, הרבה יותר רחבים נכנסו פה פנימה כתוצאה מכ...
אז בנימה פתימית זאת השיחה הראשונה שלנו, ואנחנו נמשיך בשיחה הבאה לדבר על מחקר שהוצאתם בעמותת תחבורה בדרך שלנו. המחקר נקרא רשויות תחבורה מטרופוליניות ואזוריות, סקירה והמלצות, ובשיחה הבאה אנחנו נדבר על המחקר שיעסוק לא רק בבעיות כמו שעסקנו בשיחה הזו, אלא בפתרונות שבהם נעסוק בשיחה הבאה. תודה רבה עמרי.
תודה רבה תמיר.